אני מזמין עכשיו את הרב יוסף קמינצקי, שהוא הביא לדפוס את אמת ליעקב של סבו הרב יעקב קמינצקי, וגם עסק בתרגום של רש"י לאנגלית של מהדורת ארטסקור. אז הוא ידבר בנושא חשיבות תחביר הפסוק בעיני רש"י, וכידוע יום כ"ט בתמוז, יום פטירתו ה-911 של רש"י. בבקשה.
באמת חשבתי על זה שהיום זה היוצאת של רש"י, ולכן בחרתי נושא שקשור לרש"י. העניין הזה של סדר המילים בפסוק, התחביר. אני אתחיל עם דוגמה ברש"י מפרשת כי תצא. לא תחסום שור בדישו, אז רש"י מפרש בדישו יכול יחסמנו מבחוץ, תלמוד לומר לא תחסום שור מכל מקום. אז למה נאמר דייש? אז רש"י מביא את הגמרא במסכת בבא מציע, זה מהספרי במקום כאן שלומדים מה דייש, זה מלאכה, זה דבר שלא נגמרה מלאכתו, וגם זה דבר שגידלו מן הארץ, זה בא למעט, חולב, מגוון, מחבץ, שזה לא גידלו מן הארץ, וזה בא למעט לש ועוד כל מיני פעולות שזה לא דומה לדייש. אז כידוע, כשרש"י מפרש משהו בפסוק, הפריע לו משהו, וכל המפרשים של רש"י תמיד מנסים, זה רש"י מאתגר אותם. אז הגור אריה, המהר"ל מפראג, הוא מסביר מה הקושי, מה הפריע פה לרש"י, שרש"י מתייחס ומסביר שלא תחסום שור בדישו, זה לא תחסום שור אפילו לפני הדייש, ובדישו זה משהו אחר, זה בא ללמד שזה צריך להיות דווקא גדולי קרקע, וזה דווקא בגמר מלאכה. אז הוא אומר, והוא אומר שזה כלל גדול, שבלשונו המכוון מן העניין והוא המסופר, בו יש להתחיל. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים למקד איזה נקודה מסוימת, איזה רעיון או משהו, שזה בעצם המסר של המשפט, אז הכלל הוא שבשפה העברית מקדימים את זה לתחילת המשפט. אני לא יודע איך זה בשפות אחרות, אולי שפות אחרות דווקא סוף המשפט זה מקום הדגש של הנקודה של המחשבה של הרעיון. בכל אופן, בלשון קודש אומר המהר"ל שתמיד מדגישים, הדגש זה תמיד בהתחלה, איך אומרים היום בסלנג, בספתח, שם זה הדגש. אז אם באמת איסור של חסימת שור, האיסור זה אך ורק בזמן הדייש, ומותר לחסום את השור לפני הדייש, אז התורה הייתה צריכה להדגיש שור בדישו לא תחסום. אבל אם כתוב לא תחסום שור ובדישו, זה כבר לא העיקר. זאת אומרת שלא, אנחנו לא צריכים להתמקד ולדייק את המילה בדישו ולהסיק מזה שלפני הדייש מותר לחסום. לא, בדישו זה רק דוגמה ששם אסור לחסום את השור, ומתוך הדוגמה הזה זה כבר זה מה שהשומע. אז למה התורה נתנה את הדוגמה הזאת? בשביל ללמוד מכאן דברים דומים לדוגמה, שזה בשעת גמר מלאכה, שזה דבר מחובר לקרקע וכדומה. אני רוצה להדגים את העיקרון הזה שאומר הגור אריה בכמה משניות. בפרק השני של מסכת ברכות, חתם פטור מקריאת שמע, והמשנה מביאה מעשה ברמגמיל שקרה בלילה הראשון שנסע. אמרו לו תלמידיו, הלא נתנו רבינו, חתם פטור מקריאת שמע, אז הוא אמר למי שומע לכם לבטל ממני מלכות שמע אפילו שעה אחת. אחרי כן, משנה הבאה, רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו. רם גמיר, הוא רחץ, לחיצה, בזמן הבילות, בלילה הראשון שמתה אשתו. אז שוב אמרו לו תלמידיו, ולא למד איתנו רבינו שהאבל אסור לרחוץ? אמר להם, איני כשור כל אדם, איסטה ניסני. משנה שלישית, עוד סיפור. וכשמת טבי עבדו, קיבל עליו תנחומים. אז שוב אמרו לו תלמידיו, לימדתנו רבינו שאין מקבלים תחומים על עבדים, אמר להם אין תרבי עבדי כשר כל עבדים, כשר היה. הוא שונה. נשאלת השאלה, משני הסיפורים הראשונים המשנה מתחילה עם רבן גמליאל, מעשה ברבן גמליאל שקרה בלילה הראשון שנסע. במשנה השנייה רחץ, לא כתוב את הנושא, בגלל שזה המשך, מובן שזה הכוונה, רבן גמליאל רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו. במשנה השלישית לא כתוב, קיבל עליו תנחומים כשמת תבי עבדו. המשנה פה הפכה, כשמת תבי עבדו קיבל עליו תנחומים. מדוע ההיפוך הזה? שמעתי בשם, אומרים בשם הגאון מוילנה, אני לא בדקתי, יכול להיות שזה מופיע, שכן במקורות, או שזאת שמועה, אני אין לי יודע. מה? זה מופיע בשם הגאון מוילנה. כן, בכל אופן, אני רק שמעתי את זה בעל פה. זה, איפה זה מופיע?
דברי אליהו.
זה גם כן, כל מיני שמועות מהגאון מוילנה, כן. אז הוא מסביר, אז הוא מסביר ככה. בשתי המשנות הראשונות, החידוש שאף מי שחתם פטור מקריאת שמע, החידוש תלוי ברבן גמליאל, באישיות המיוחדת של רבן גמליאל. רבן גמליאל היה שונה, שאינני מוותר מעצמי אומר שמע אפילו שעה אחת. אז המשנה מתחילה, מעשה ברבן גמליאל שקרה קריאת שמע לילה הראשון של החתונה שלו. אותו דבר במשנה השנייה, איני כשאר בני אדם איסטי ניסני, זאת אומרת שהייחודיות זה בגלל רבן גמליאל. אז המשנה מתחילה וממקדת את תשומת הלב שלנו עליו, רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו. אבל במשנה השלישית הייחודיות פה זה לא קשור לרבן גמליאל. המוקד, המשנה מפנה את הזרקור על תבי, הוא עכשיו השונה מכל שאר העבדים, הוא נקודת החידוש. אז כשמת תבי עבדו קיבל עליו גם מי תנחומי, כן? אז הפתיחה היא תמיד מרכז המוקד, שם הזרקורים מהירים. פה אנחנו צריכים לשים לב, פה אנחנו צריכים לדייק, פה זה הדבר הקריטי. זה אמרת שזה בשם הגר"א. אני מצאתי דבר התלמיד של המגיד מדובנה שכתב את הספרים שלו, קראו לו רב אברום ברוש פלם. אז יש לו ספר שמן המור, ושם הוא מביא מהגאון מוילנה הסבר בגמרא במסכת ברכות. הגמרא שם אומרת שמדוע נקרא שמו ראובן, בגלל שלאה אמרה ראו מה בין בני לבין חמי. והגמרא היא תמוהה ביותר, כולם, כל המפרשים כבר שואלים, הרי כתוב מקרא מפורש, כתוב מפורש שם, ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה השם בו אני, כי אתה יהיה ואני אישי. אז מדוע הגמרא מחפשת ונותנת איזשהו הסבר שונה לגמרי על השם ראובן? אז הוא שם, איך קוראים לו, רב אברום ברוש פלם, הוא מביא בשם הגאון מוילנה הסבר שבנתינת השם של ראובן זה שונה משמעון, לוי ויהודה. אני אקריא את הפסוקים. אצל שמעון כתוב ותומר כי שמע השם כי שנוא אנוכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון. אצל לוי, אתה הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי שלושה בנים, וכן קרא שמו לוי. אצל יהודה, הפעם עודה את השם, על כן קרא שמו יהודה. אצל ראובן הסדר הפוך, ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה השם בעוני. אומר הגאון מוילנה אותו רעיון, שכשה תחילת הפסוק מדגיש היא קרא שמו ראובן, אז מה שהולך אחרי כן, הנימוק הזה כי אמרה כי ראה השם בעוני, זה כבר משני, זה לא עיקר הנקודה והמוקד. אז בגלל זה חזל מרשים לעצמם לומר שהשם ראובן, בעצם יש פה משמעות שהפסוק לא תרח מאיזה, לא יודע, זה לא נעים, אולי זה לא לכבודו של 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 של, של חמיה שהיא אומרת את זה, אבל בעצם זה השם ראובן. והיא גם אמרה לכולם שהשם ראה את עוני, אז אני קראתי לו ראובן. בשקל אצל שמות אחרים אם הפסוק מיד מתחיל עם הרגשות שלה, הפעם עוד דעת השם, כן? אתה ילווה שאליי, וכתוצאה מזה, כן, כשמו יהודה, כן, כשמו לוי, אז זאת אומרת שזה העיקר, באמת זה הטעם של השם. אז פה חזר כבר לא יבואו ויגידו, הנה יש לנו עוד טעמים לשם. לא, מה שכתוב בפסוק, אני ככה אנחנו מקבלים את זה. עם היסוד הזה אני הקדימו אותי שאני הוצאתי לאור את הספר של סבי זיכרונו לברכה רב יעקב קמינצקי, אמת ליעקב על נביאים וכתובים. אז האמת היא שאני רק עשיתי רק חצי מלאכה, אני עדיין לא הוצאתי על יהושע שופטים ומלאכים. אז אני אגיד לכם איזה נקודה שעתיד לצאת לאור בעזרת השם בספר שופטים. סבא שלי שמה הוא דיבר שם בפסל מיכה שזה היה בעצם נכד של משה רבינו. אז הוא אמר שם שהוא חושב שגרשום הבן של משה רבינו ואותו דבר גרשון הבן של לוי, שניהם בעצם אותו השורש גרש. משה רבינו גורש מארץ לדתו ממצרים, הוא הגיע למדיין, הוא הגיע כמו לא עלינו אחינו שגרשו אותם מביתם ומעזה ועד היום הרבה מהם לא מצאו מקום, הם הרגישו אנחנו מגורשים. גרשון, 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 מם ונון זה כמו ריקן, ריקן. הוא אמר בפירוש שהוא לא מתכוון להלכה למעשה, מפורש בבית שמואל בסימן קוף חפתת שגט שהחליפו גרשון לגרשון זה גט פסול, אבל מבחינה אתימולוגית, מבחינה אתימולוגית נראה לו שזה אותו שורש. כך הוא אמר, זה רוב הספר שלי לקוח מתוך הקלטות, אז כך הוא אמר בקלטת. אבל לי הפריע באמת, הרי משה רבינו כתוב בפסוק, כן, ויקרא שמו גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. אז באיזה זכות סבא שלי בא ואומר שלא, הוא חושב שזה שורש של גימל רשין לגרש, הפסוק אומר אחרת. אז אמרתי, כנראה שסבא שלי היה לו פשוט כדברי הגאון מוילנה, שאם היה כתוב ויאמר משה גר הייתי בארץ נוכריה, אוקיי, ויקרא שמו גרשום, אז באמת זה הסיבה העיקרית. אבל כשהתורה קודם כותבת ויקרא שמו גרשום, כן, כי אמר גר, זאת אומרת כי אמר זה כבר עוד דבר נוסף, זה לא העיקר. ואני אביא לכם קצת אפילו ראיה מה שאני חושב שעבר בראשו של סבי. הרי הוא היה לא צריך לקרוא לו גר שום, הוא היה צריך להגיד גר פה. הרי הוא היה כבר במדיין, שם נולד לו הבן במדיין, אז איפה הוא גר? לא שם, הוא פה, הוא פה נמצא במדיין, פה הוא נתן את השם לבן שלו לגרשום. אז הוא היה צריך להגיד גר פה או גר אתה, אני לא יודע בדיוק איך, אבל מה זה גר שם? אז אני חושב שזה גם בעצם ראיה שהשין זה חלק מהשורש של המילה גרשום, שזה מלשון גירושין, לגרש, והמם זה מילה, עוד סיומת
כמו ריקם,
כמו ריקם, בדיוק. טוב, יש עוד דוגמאות לזה. יש מדרש רבה על השם נוח, בעיקר שמו נוח, למור זה ינחמינו מעשינו ומצון ידינו. אז המדרש אומר, אז למה לא קראו לו נחום? או יותר פופולרי בזמננו, נחמן. כן? אז לא, אז בעצם השם נוח זה עניין מנוחה, אבל גם זה ינחמינו, שיש עניין של נחמה חמה. וגם לקשר לפרשת השבוע, יש לנו פסוק בפרשת השבוע, ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד. זאת אומרת שהשם שמואל כבר נמצא בעם ישראל מאות שנים עוד לפני חנה. אז כשהפסוק שם אומר, הברבנאל שם במקום כבר מתעכב ואומר את זה פחות או יותר, שהיקרא לו שמואל, למה? כי שילטיב להשם. אז תקריא לו שאול. מה זה שמואל? זאת אומרת ככה, שמואל היא קרא, אולי היה לה איזה סבא שנפטר שהיא רצתה לזכרו לקרוא לו שמואל, או סיבה אחרת, לא יודע, אבל היא גם הכניסה משמעות לשם שמואל שאני משאיר אותו לקדוש ברוך הוא, אבל זה כבר עוד משמעות נוספת, כמו שחזר דרשו על ראובן. טוב, העיקר הרצאה צריכה בעצם להיות לרשי. נחזור עכשיו לרשי, אני במהירות אתן לכם חמש דוגמאות מרשי בשס שעובד עם העיקרון הזה של סדר מילים. דוגמה אחת במסכת גיטין, הגמרא אומרת ונתן בידה אלי אל ידה גרגה חצרה כפיפה מניים, תמוד לומר ונתן בידה מכל מקום. אומר שם רשי במקום, אם התורה הייתה כותבת וכתב לה ספר כיתות ובידה יתננו, אז היינו מדגישים בגלל שכתוב בידה קודם שזה צריך להינתן בתוך היד, לא בתוך החצר וכרפף. אבל כיוון שהתורה כותבת ונתן בידה, אז הנתינה זה העיקר, בידה זה כבר רק דוגמה, כל מקום שזאת בעצם רשותה זה גם מספיק, ככה זה יכולים לדרוש לפסוק. עוד דוגמה ממסכת חולין, כתוב וכיסהו באפר, אלי על האפר, חול, חסי, ציד, מניין, תמוד לומר וכיסהו מכל מקום. שוב רש"י במקום בחולין אומר, אם היה כתוב ובאפר יחסנו, שיחסה את הדם באפר, אבל התורה הייתה קודם מקדימה את האפר, אז המוקד היה מתרכז על מילה באפר, זאת אומרת שהתורה מעוניינת באפר, שבאפר יחסנו, וזה היה מעכב. אבל כיוון שכתוב הפוך וכיסהו באפר, העיקר שזה יהיה מכוסה, אפר זה רק איזו דוגמה שאפשר לחסות, אז אנחנו נוקטים דברים שדומים, יש דעה שזה צריך להיות ראוי להצמיח כמו אפר, אבל זה רק דוגמה. עוד כמה דוגמאות מי אשר, האיש אשר, כתוב שם בחוזרים מאורחי המלחמה, ומי האיש אשר בנה בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו. אז אומרת הגמרא בסוטה, אין לי על הבית, בית התבן, בית הבקר וכולי מיניים, תמוד לומר אשר בנה מכל מקום. אומר רש"י בסוטה דף ג', שוב, אם היה כתוב ומי האיש אשר בית בנה, אז היינו אומרים שרק בית, מי שבנה בית הוא חוזר מאורחי המלחמה, אבל כמעט שכתוב מי האיש אשר בנה בית, אז זה לא דווקא בית. וכן אותו דבר אשר נטע כרם, גם שם הגמרא דורשת אין לי על הכרם, נטע חמש אילנות שמאכל פרי מניין, תמיד לומר אשר נטע כרם, אשר נטע מכל מקום. גם שם הרש"י אומר, אם היה כתוב מי האיש אשר כרם נטע, אז אני אומרים שכרם זה לעיכובה. שוב, למה? מה ההיגיון בזה? בגלל שמה שמדגישים בהתחלת המשפט, שם זה המרכז העניין, זה המוקד שלנו. הדוגמה האחרונה, גם ממסכת סוטה, אשר לא עלה עליה עול. אומרת הגמרא שלא רק עול פוסל פרה אדומה, גם שאר דברים. גם שם הרש"י אומר, אם היה כתוב אשר עול לא עלה עליה, אז עול היה דווקא עול. ככה שכתוב אשר לא עליה עול, אז עול זה רק כבר דוגמה, העיקר שלא יעלה עליה משהו. טוב, זה הכל דוגמאות של רש"י מגמרות מפוזרות. אני אסיים עם דוגמה נוספת של רש"י מהמקרא, וזה הדוגמה הזאתי, אני צריך לתת את הקרדיט לידידי היקר הרב הגאון רב ישראל הרצוג שליטה, שהוא בעצם היה, הזכרת שאני עזרתי בתרגום של חברת שוטנשטיין, ארטסקול, של תרגום רש"י על כל החומש לאנגלית, אז בעצם זה היה עבודה שלו שאני עזרתי לו, אז הוא נתן את הדוגמה הזאת הבאה בפרשת חוקת, לפני כמה שבועות קראנו, ויאמר אליו אדום לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. אומר שם רש"י, נקדים קודם כל את מה שאונקלוס אומר בזכרו של הרב פוזן, הוא אמנם לא הוציא על חומש במדבר, אבל אולי מה שאני אגיד זה אני אזכה לכוון אולי לכתב יד שלו, אולי הוא כל שם המקום, כנראה שהפריע לו. מה זה פן בחרב אצא לקראתך? מה זה חרב? אדום מאיים שאני אקח חרב, אני אצא עם חרב לקראתך? מה המשמעות של זה? אומר התרגום, דילמה בדקטלין בחרבה אפוק בקדומותך. אולי אני אצא אם הורגים בחרב, זאת אומרת עם גייסות, עם צבא. אז חרב זו מילה נרדפת לצבא, עם חיילים. ככה אונקלוס אומר במקום.
חרב לא תעבור בארצך.
רגע, אני אגיע לזה גם. רגע, אומר השישה במקום, פן בחרב יצא לקראתך. אז רשי שם בפי האדומים, מלך אדום, שהוא אומר, אתם מתגאים, אתם עם ישראל מתגאים בכל שורשכם אביכם, אמרתם שהם שלחו וישלח מלאך שם ש... וניצק אל השם וישמע קולנו. ככה משה רבינו שלח למלך אדום. אז אתם מתגאים בקול שלכם. אז אומר מלך אדום, אני אצא אליכם במה שורישני אביא ועל חרבך תחיה. אז איך רשי פה מסביר? פן בחרב במרכאות כפולות, החרב היינו הסמל של הכוח שלי שירשתי מיצחק, אז אני אצא עם זה לקראתך. זה החרב הזה, ככה רשי, זה בעצם מבוסס על המדרש, אבל רשי מביא את זה כפירוש בפסוק, ורשי הרי הוא ביסודו הוא פשטן. אז ככה נראה שרשי לא סתם בחר פירוש שונה מתרגום אונקלוס במקרה הזה. למה? בגלל שרשי בעצמו, כמו ש... כפי שאתם אמרתם בפרשת בחוקותיי, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, אומר רשי בעצמו, כל הבאת חרב שבמקרא היא מלחמת חיילות אויבים. עוד מקום בירמיהו, שם הנביא אומר, ירושש ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה בחרב. אומר רשי, בחרב על ידי גייסות. וכן הוא אומר, מביא את הפסוק שזה חרב לא תבוא בארצכם, גם בפרשת מחוקותי. אני לא יודע למה רשי העיר את זה על חרב נוקמת נקם ברית, אבל אתה רואה, רשי אומר, כל חרב בלשון המקרא זה גייסות, זה חיילים, מלחמה. אז אם ככה, למה רשי פה אצל אדום, פן בחרב אצל לקראתך, למה רשי לא הסתפק עם תרגום אונקלוס בדקטלין בחרבה, חרב הכוונה חיילים, מלחמה? זאת אומרת, אדום מאיים על ישראל, אם תנסו לעבור דרך שטח שלי אני אלחם לך, פשוט, פשוטו שמיקרא ממש. למה רשי פה הביא את כל המדרש הזה שחרב זה החרב של הכוח של אדום שירשתי מיצחק? התשובה היא פשוטה, התחביר של הפסוק הפריע לרשי. הרי היה צריך להיות כתוב פן אצא לקראתך בחרב. הרי בחרב זה חלק של המשפט המצורף על ידי מילת יחס, על ידי האות ב'. זאת אומרת שמבחינה תחבירית זה בעצם השלמה למשפט. יכול להיות שזאת היא מה שנקרא בתחביר שלמנו השלמה מוצרכת אולי, אבל זה לא עצם המשפט, זה ודאי השלמה. ואם כן, היה צריך להיות כתוב בסוף המשפט פן אצא לקראתך בחרב. מזה שהפסוק הקדים את המילה בחרב, פן בחרב אצא לקראתך, אני אמרתי את זה עכשיו בהדגשה, כן? פן בחרב אצא לקראתך, אז אומר רשי, זה החרב, הרעיון, הסמל של החרב שאני אצא לקראתך, זה החרב שקיבלתי על זה ברכה, על חרבך תחיה מיצחק. זה בעצם מה שהפריע פה לרשי.
זה
בעצם
של הידיעה.
מה?
זה בית של ה' הידיעה,
בא, בחרב, הידועה. אני חושב שכמו אש שתמיד מופיע עם ה' הידיעה, אז גם חרב, כמדומני, לא בדקתי את זה, אבל נדמה לי שככה. בכל אופן, לסיום, אני חושב אבל להעיר קצת נגד הגורארי. יש הבדל בין, כפי שעכשיו אמרתי לכם, שהמילה בחרב, שזה לא חלק מעצם המשפט, זה רק השלמה למשפט, לבין לא תחסום שור בדישו. שמה מבחינה תחבירית המילה בדישו היא במקום הנכון, הרי היא מחוברת עם אות יחס, אז ודאי שהיא צריכה להיות בסוף המשפט, לא תחסום שור בדישו. אין פה בעיה שרשי צריך כפשטן, כפרשן להתעכב פה ולהתחיל להביא סוגיות של מסכת בבא מציע מהספרי, הלכות לא תחסום שור, שזה שדי, זה גידולי קרקע, שזה מחובר, שזה נגמר מלאכתוי. למה רשי מביא את זה בחומש? ואני אחזק את הטענה שלי. הבאתי 5 גמרות של דרשות של חז"ל, וכיסאו באפר, אשר לא עליה עול, אשר בנה בית, אשר נטע כרם, בכל המקומות האלו. רש"י בחומש כפרשן הביא את כל הגמרות האלו? לא. זאת אומרת שוודאי שחז"ל צודקים, שאילו היה בית או כרם לעיכוב או עול, אז התורה הייתה צריכה להקדים את המילה הזאת בשביל שאנחנו נתמקד על המילה הזאת ונבין שזאת הנקודה. אבל בלא תחסום שור בדישו רש"י בחומש כן הביא. אז שוב, מבחינה פרשנית של פשט בחומש, אז רש"י לא צריך להתעכב בלא תחסום שור בדישו. זה לא דומה לפן בחרב אצל לקראתך, שהמילה בחרב הוקדם לא במקומו. פה בלא תחסום שור בדישו, ודאי שהכלל של הגרועי צודק לגבי מדרשי חז"ל, ובאמת חז"ל דורשים שהעיקר זה לא בשעת הדייש, אפילו לפני הדייש, בגלל שכתוב בדישו בסוף הפסוק. אילו באמת כל האיסור היה רק בשעת הדייש, אז הפסוק היה מקדים, לא תחסום בדישו שור, או שור בדישו לא תחסום. הסיבה, אני חושב, למה רש"י הביא את המדרש הזה, זה פשוט למנוע טעות הלכתית שאנשים יעברו על ההלכה. ככה נראה לי. אחד קורא את הפסוק לא תחסום שור בדישו, הוא קצת יתחכם, יגיד כתוב בדישו, אז לפני הדייש מותר לי. אז לכן רש"י כתב את כל הפירוש הזה, תדע לך, זה לא הפשט מהפסוק, פשוט למנוע טעות הלכתית. בגט ונתן בידה, אז מה, רש"י צריך להגיד למה כתוב בידה אחרי ונתן, למה כתוב הוא בידה ייתן את הגט? אז מה יקרה? מישהו יחשוב שצריך לתת דווקא ביד. בסדר, באמת ככה אנחנו עושים היום, אנחנו היום בהלכה עוד תמיד נותנים בגט, אף אחד לא נותן גט לתוך החצר של האישה. בסדר, לא קורה מזה שום טעות הלכתית. אז לכן בתור פרשן של מקרא בפשט, רש"י בחומש לא מעיר שום דבר. אותו דבר בחוזר מאורחי המלחמה, זה דינים שבכלל נוהגים בזמננו. אז מה, אז הוא יישאר בצבא בגלל שהוא לא נטע כרם, הוא רק נטע 5 עצי מאכל? לא, זה לא ריאלי בצרפת. מה הדוגמה הנוספת? וכיסאו באפר, אז מישהו ידקדק ויקפיד דווקא לחסות עם אפר, אוקיי, לא קרה אסון. אבל פה מישהו עלול לעבור על איסור, הוא יתחכם, הוא ירצה לחסום את השופר. בגלל זה אני חושב שרש"י היה צריך לכתוב את זה.
אפשר להוסיף משהו?
כן,
אני חושב לחזק אתכם, יש תופעה דומה ברש"י על הש"ס, הוא אף פעם לא נכנס כמעט לפסקי ההלכה למעשה, אבל עמדו
לא במסכת חולין.
חול לא במסכת חולין, ולמה? זה מסכת מאוד נוגעת למעשה, ולכן גם יותר רש"י הקפיד על הפסקי ההלכה למעשה, שלא יטעו למעשה.
אומרים שרש"י היה גלגול של רב ורבנותם של שמואל, ולכן בייסורים הלכה כרב, לכן רש"י בחורים תמיד כותב את הפסק הלכה. שמעת את זה פעם? ככה קיבלתי פעם. אני רק רוצה רק להוסיף דבר, אמרתי שרש"י לא נכנס פה להלכות חוזרי עורכי מלחמה, זה לא היה נהוג בצרפת בזמנו. אני רוצה להגיד משהו עכשיו לזכרו של רש"י. אין כמו רש"י בענוותנותו. מה ההוכחה הפשוטה שלי? כן, רשי גם מודע על האמת שלא ידעתי פירושו, יש לו יושר אינטלקטואלי גם, אבל בנוותנות. מה הראיה שלי? רשי מתרגם מילים קשות בגמרא בחומש בצרפתית. כן, הרי כל שפה יש לה מספיק אוצר מילים לפרש את המילים הקשות של השפה במילים קלות של אותה השפה. מה פתאום שרשי מתרגם לצרפתית? כל מילון עברי יש מילות לעז בשביל להסביר מילה קשה? לא, יש תמיד בשפה עצמה מספיק מילים. אלא מה? רשי הוא לא ראה את עצמו ככותב לנצח, לתקופות שיהודים לא יגרו בצרפת, שהצרפת תהיה כל כך עתיקה שהמלומדים הפרופסורים בצרפת ישתמשו ברשי לחקר צרפתי עתיקה. הוא לא חלם על זה, הוא לא ראה את עצמו כזה. הוא פשוט ראה את עצמו כמלמד שרוצה ללמד את בני דורו שקצת התקשו במילה קשה, והוא תהיה בצרפתית. ככה רשי ראה את עצמו, יהי זכרו ברוך.
מה שאמרת, הדוגמה, זה לא שהתורה סתם מביא דוגמה בדישו או באפר. התורה מדברת דרך כלל לא סתם דוגמה, אלא הרגיל. התורה מדברת, זה קצת יותר משהו. התורה מדברת את הרגיל.
קוראים לזה דיבר הכתוב בהווה.
כן, ולא
הרגיל.
אז הרבה הרבים,
רשי שם בפסוק אומר את זה על המילה שור. לא אמרתי את כל הרשי בפסוק. רשי אומר, לא תחסום שור בדישו, אף פי ששור זה כאילו יותר לפני דישו, אז אולי נשים יותר דגש על שור. אומר רשי, לא, דיבר הכתוב בהווה. זה דיבר הכתוב בהווה.
הרגיל שאנשים בשדה לא דואגים, אבל בדישו ובדש אנשים רוצים לחסום את השור. אז זה דווקא התורה אומר לא לעשות את זה ברגיל, אבל לומדים את זה גם כמדע. זה לא רק סתם דוגמה.
כן, כן.
רגע, אתה ממש אמרת שהעיקרון הזה שרוב הדוגמאות שלך היו מהמקרא, אבל מצאת גם במשנה. להגיד שאותו עיקרון חל גם בלשון חכמים זה דבר גדול, זאת אומרת, אתה...
אבל אני, יש לי אילן גדול להתעלות בו, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה.
תודה רבה לרב קמינצקי, הדבריו היפים והמלמדים.